התורה שבעל פה נאמרה בעל פה, מדוע זה ככה? אז בפרק 68 מהר"ן מברר את זה למה זה ככה ביחס אלינו, פנימה. בפרק 69 מהר"ן מברר את זה החוצה ביחס לכתות שמתקשות בדבר הזה, איך זה יכול להיות. אז פרק סמכת, מהר"ן כאמור, השאלה שהוא שואל זה למה יש תורה שבכתב תורה שבעל פה, למה זה כתוב וזה בעל פה, אבל נדמה לי שהשאלה עומד מאחורי זה, זאת השאלה שנעבר אותנו כל 20 פרקים, מעל פרק ממתת, וביחד יש סוגיה שלמות התורה. אם התורה הכתובה היא רק חלק מן התורה, והיא צריכה השלמה, אז סימן שהיא חסרה. ואם היא חסרה ולו קצת, אז היא כבר לא דבר שלם, והוא אמר איזשהו לא זאת, זה היה פה בספר, שמכל דבר שיש בו חסר קצת, אז כבר החסר התפשט בו, כבר נחשב במהות שהוא חסר, ולכן אין פה שלמות של תורה. אז אם יש תורה שבעל פה, זה לא יכול להיות שהתורה היא פגומה. אז המהר"ל, כדי להסביר את העניין העקרוני הזה, מה היחס לתורה שבכתב שבעל פה, ולמה זה כתוב זה בעל פה, אומר שלוש תשובות. תשובה ראשונה הוא עונה נדמה לי מצד התורה עצמה, תשובה שנייה זה מצד ישראל המקבל, ותשובה שלישית זה מצד הקדוש ברוך הוא, זה הקשר לקדוש ברוך הוא. זה הרבה ראינו במערך הספר שיחס של תורה ישראל לקדוש ברוך הוא. אז נדמה לי שהתשובה הראשונה זה מה שמופיע בריש י"א עמודה ימנית, מה שהוא מסביר באופן כללי שתורה שבכתב התחל הופיע בתורה של תמימות, ותורה שבעל פה התחל הופיע בתורה של אינסופיות, אינסופיות שאין לה קץ. אחרי זה בריש י"א עמודה שמאלית בשורה הראשונה הוא כותב ועוד יש לך לדעת, נדמה לי ששם עוברת תשובה שנייה שזה יותר מצד המקבל, ושם מסביר באופן כללי שההבדל הוא שתורה שבכתב זה מהות המצווה, ותורה שבעל פה זה איך לעשות את המצווה, אין מהות מול יישום. וזה הוא מעריך גם בעמוד הבא, הוא מביא את התנחום הראשון עם 40 יום ו-40 לילה, איך הוא ידע שזה לילה וזה יום. התשובה השלישית, כשהוא עובר לתנחומה שבאחר כך, שהוא מחלק בין ישראל לבין אומות העולם, עכשיו זה נראה שיותר מצד הקשר לקדוש ברוך הוא, שישראל הם בקשר, הם היחידים שיכולים להיות בקשר לקדוש ברוך הוא, ואחרי הם קיבלו תורה שבעל פה, ולכן תורה שבעל פה צריכה לא להיכתב. זה נראה לי באופן כללי רגע על הפרק, שלוש תשובות עקרוניות. אז בואו נסתכל קצת בפנים איך הדברים האלה מסודרים. אז אומר המהר"ל, התשובה הראשונה זה מתחיל במילים דע, אחרי שהוא מביא את הגמרא בגיטין, שהגמרא בגיטין דורשת את אותו פסוק, שפעם אחת כתוב בתחילת הפסוק, כתוב לך את הדברים האלה, ומיד אחרי זה כתוב כי על פי הדברים האלה. אז על פי מבינה הגמרא זה על פה, וכתוב לך זה בכתב. יש פה בעיה כלשהי במהר"ל, אני חושב שזה מה שהתכוונו פה בצריך עיון. צריך עיון הזה, פרש י"א, עמודה ימנית למטה. אין לך, בתוך סימן קטנים כאלה. הוא כתב בשורה שלפני כן, ואילו בפסוק כתוב, כתוב לך, כתיב את כל הדברים האלה. זה לא נכון. לא כתוב את כל. כתוב כתוב לך את הדברים האלה. אז זה נראה לי צריך עיון פה. בסדר? לך אין צריך עיון?
לא, אני כתבתי, אבל אני לא
רואה. אצלנו עשו את העבודה כבר. אז בסדר, זה נראה לי זה צריך עיון. זאת אומרת, אין את המילה כל. אבל בכל מקרה, שורשו של המערב פה.
בפירוש של הרב ורטמן הוא מביא שמהדורה, חיפושי הגדות, לא יודע, איזה מדרש חיפושי הגדות, שהם כתבו שיש פסוק בירמיה ושם כתוב כתיבה בתורה ושם כתוב קול, משהו כזה. אבל די קשה, כי זה לא משהו, זה לא
משהו אומר פה. בכל מקרה, אבל זה אותו פסוק שבתחילתו כתוב כתוב ואחרי זה כתוב על פה, וזה גם רבי בגיטין. אגב, זה הגמרא, זו אותה גמרא שאנחנו רואים אותה כבר כמה דפים, הגמרא בגיטין, בכמה פרקים, הגמרא בגיטין דף סמך. אז אומר המהר"ל, אצלנו זה בראש י"א ימין שורה רביעית דה, כאן הוא מתחיל את ההסבר הראשון שלו. אין ראוי שתהיה תורה שבעל פה בכתיבה, כי התורה שבעל פה הם פרטי מצווה ופירושיה, דבר זה אין קץ וסוף. כי פרטים אין להם קץ. ולא היה דבר שלם מהכותב מקיצת בלבד, אחר כך נכתוב כלל התורה שבעל פה חסרה, כי כתיבה אמורה על תמימות, שהיא כאן הכל ביחד. תורה שבעל פה לא יכול להיות. וכן הפוך, הוא כותב כמה שורות אחר כך, והפך זה גם כן, שתורה שבכתב, שלמה זה ממה מחויב שתהיה בכתב ולא בעל פה. אז זה אומר המהר"ל שזה גדול מכתיבה לבין העל פה, אם אתם זוכרים כבר דיברנו על זה בפרקים הקודמים, על היחס בין כתב ללשון, שכתב זה יותר מעיד על הצורה, על המהות, עוד לפני הצורה, על המהות היסודית של הדבר הזה, והלשון זה ביטוי יותר חיצוני, אמרנו שכתב זה שייך לאנשים, המהר"ל אמר את זה שם, ומהות. זה שייך למהות רק אצל בני אדם, והצורה, עצם היכולת לדבר, הוציא קולות, זה גם חיות חוטות קולות. אז אומר המהר"ל, שיש הבדל בין כתיבה שהיא תמימה לבין אמירה בעל פה שלו. זאת אומרת, כשאתה מוציא ספר כתוב מידך, אז הנה יש פה ספר, הכל כתוב. בסדר, אני קונה את הספר בבת אחת, כל הספר בידי, זה שלמות ותמימות. אי אפשר להוציא ספר באמצע. לעומת זה לדבר, כשאני מתחיל לדבר, אז עכשיו הדיבור הולך ובוקע ויוצא ויוצא ויוצא, אין בו צורה שלמה. זה עניין מאוד מהותי, אומר המהר"ל, כי זה עניין של שלמות קיימת מול התפתחות. תורה שבכתב היא שלמות אחדותית אחת שהופיעה מאת הבורא. ולכן אסור להגיד אותה בעל פה. כי אם אתה אומר אותה בעל פה, אתה אומר חלקים ממנה. פסוק שכתב משה, או פרשה שכתב משה, אי אפשר לפסוק אותה, כי זה חייב להופיע בתורה שלמה. וגם מה שכותבים את התורה במגילות, רק בגלל שאפשר לחבר את זה לתמימות. אבל התורה שבכתב, מהותה, זה השלמות האלוהית, כפי שהיא כבר קיימת, ללא התפתחות.
הפרשנות הידועה. המלך כותב אותה.
ולעומת זה, תורה שבעל פה, כל עניינה זה ההתפתחות, מכיוון שהיא עסוקה באינסוף. האינסוף חייב להיות ההשתלמות. אז זה יחס של שלמות מול השתלמות. ולכן תורה שבעל פה, אם אתה מתחיל לכתוב אותה, אתה בעצם מקבע אותה וטוען שהגעת לאנשהו, זה כבר לא נכון. ולכן היא חייבת להישאר בעל פה. מה היחס בין שני הדברים הללו? אתה מראה אומר, זה הכל עניין אחד. הוא אומר, לקראת סוף העמוד, אחרי הצריך עיון ושמה, אז הוא כותב, תורה שבכתב ומצוות שהן כמו יסוד ושורש. וכל יסוד ושורש יש לו השלמה. מה זה השלמה? השלמה זה תורה שבעל פה. אז תורה שבעל פה זה ההשתלמות, זה ההשלמה של נקודת היסוד, היסוד והשורש. אמר לו, אומר פה מפורש את משל העץ, הוא אומר אותו פרק הבא. אבל אם אתם זוכרים, הוא השתמש כמה פעמים בספר במשל העץ, גם בהקדמה נזכיר אותו, גם פרק ט' וכו', גם בשמוס ופרק מ"ו. אז משל העץ אצל אמר לו מאוד מאוד עקרוני, שבו יש שורשים ונוף, רק אחר כך יש התפתחות אינסופית של הענפים והאילן. כשאתה רואה עץ, אז העץ עצמו, השורשים שלו נטועים כבר, הם עומדים, בלי זה לא עץ, וגם הגזע קיים. אבל הענפים, העלים, הפירות, כל זה יכול כל הזמן להתפתח, לעלות, לרדת, להצטרף, להחסיר, כל זה תנועתיות שקיימת במציאות. זאת אומרת, המהר"ל, כך גם התורה שלנו בנויה. יסודה ושורשה של התורה הוא שלם. הוא לא יעזוב מקומו, זאת התורה לפני מוחלפת. אבל התפתחותה ביחס שלה אל המציאות הוא בלתי נגמר. כל שהמציאות מתמשכת, כך התורה שבעל פה מתמשכת, הולכת ומופיעה בפרטי פרטים, ולכן זה עניין מאוד מאוד מהותי. וזה לא חיסרון ביסוד, כי היסוד עצמו הוא שלם. רק היסוד צריך השלמה במובן של הופעת האנשים שלו אחר כך, אבל זה לא שנחסר משהו בשורש המקורי.
זה קצת בעיה במשל, כי השורשים גם מסתעפים ביסוד.
יכול להיות שבגלל זה הוא לא אמר פה את משל העץ. נכון, הוא אמר יסוד. אמר השטרן, זה לא דבר היסוד. יש יסוד, בנה יסוד, זה לא יסוד של בניין נגיד, בנית את היסוד, יסודות עומדים, הכל נגמר.
לא
הזכיר פה עץ? פה לא. רק אחר כך בפרק הבא הוא הכניס את העץ. פה הוא כתב שהם כמו היסוד, זה כל יסוד השורש.
אבל גם בפרק הבא זה בעיה.
כן, אבל שם זה לא מחויב לזה. טוב, אולי תכף נגיע לשם על זה, ראה? אומר המהר"ל, כל זה עניין אחד, אבל זה מצד היחס לתורה. מהי התורה? איך תורה בנויה? תורה בנויה כיסוד וכיחידת התפתחות היא משתלמת. אומר המהר"ל, זה נכון, אבל גם מכיוון אחר, עוד יש לך לדעת. עוד אומר המהר"ל, זה בגלל הצורה ובגלל היישום שלה. בסדר? הצד של תורה שבכתב זה הצד המהותי, היסודי, אבל הצד הזה צריך להתיישם. אז פה זה לא מצד ההתפתחות, זה מצד הירידה לתוך המציאות של המקבל. זה מצד ישראל. אמר על זה כמה וכמה דוגמאות, אבל נראה רגע נגדיר את זה באופן כללי. תורה שבכתב זה יותר מה, ותורה שבעל פה זה נדמה לי יותר איך. המה זה הציור השכלי. ציור שכלי, ואמר על כל זה תמיד דבר מופשט, ציור שכלי אלוהי, עצמות המצווה. העצמות של המצווה, כמו שאני פוגש אותה, זה הציור השכלי המקורי, זה המה. מה יש פה מול עינינו. זה הצד של תורה שבכתב. אבל איך אני עושה את זה? אין לי שמץ של מושג. למשל, אומר המהר"ל, אולי זה רומז, בסוכות ישבו שבעת ימים. איך אתה יושב בסוכה? אין לך מושג. איך אתה בונה סוכה? איך אתה עושה סוכה? אתה תקוע כרגע. כשאתה לא תגיע דרך. אין לי מושג מה אני עושה כרגע בפועל. מי שמשתמש בתורה שבכתב, הוא פוגש מהויות, הוא פוגש צורות שכליות עקרוניות, הוא לא יודע איך לעשות את זה. ולכן כשהוא צריך לדעת איך לעשות את זה, ניתן לו תורה אחרת, תורה נוספת, או תוצאה תורה, תורה מתפתחת, התורה הזאת מצד המקבל, זה תורה שבעל פה שהיא באה ונותנת לו פרטי דברים בדבר הזה. ולכן, כשיש שבת, אתה צריך לשבות. איך שובתים, מה שובתים, אין לו מושג מה זה לא תעשה כל מלאכה, מה זה מלאכה, מה מותר, מה אסור. הוא חייב תורה שבעל פה, ותורה שבעל פה הזאת, היא מורידה את זה למציאות. זה פירוש המצווה, הוא אמר, איך יעשה את המקבל? אבל אם הוא ילמד רק תורה שבעל פה, אז הוא יודע הרבה דברים איך לעשות, אבל הוא לא יודע מה זה אומר, מה עומד מאחורי הדבר הזה. מה הצורה המהותית שאותה אני מנסה להוציא לפועל עכשיו בביטויים המעשיים שלי. אז לכן הסדר הנורמלי, זה קודם כל, על זה הוא קצת צעק בשמוץ שם בנונבב, שלא לומדים תורה שבכתב לפני שלומדים תורה שבעל פה. אז קודם כל יש סדר בדברים הללו, איך זה עולה, כמו המקרא, איך זה משנה. מה?
לא, אז זהו שמיץ. שהם לא לומדים תורה שבכתב.
הוא אמר, אלא נפוך, כאילו על סדר של הדברים, אז לכן פה מסביר המהר"ל מאוד מאוד, שזה קודם כל אדם צריך לברר את המהויות, זאת אומרת, קודם כל הוא נפגש עם התורה שבכתב, שיש נער צעיר או ילד צעיר אפילו, הוא מתחיל עם התורה שבכתב, הוא פוגש את המה, הוא פוגש את המהות, הוא פוגש את הציור השכלי. ואחרי זה כשהוא הולך ומתגדל, אז הוא פוגש את המושג הזה שנקרא המשנה, ואחרי זה גם התפתחות האינסופית שלה בגמרא ובראשונים האחרונים, אז הוא מבין איך הדבר הזה הולך ומתבטא. אז זה נדמה לי מה שאומר פה בראש י"א, בעמודה השמאלית, עם הדוגמאות של ה... המת, מצב והבית שהוא נותן פה בתור דוגמה, איך אנחנו מוצאים את זה לפועל למעשה. המהר"ל ממשיך לברר את הנקודה הזאת, אם שהוא לא עובר נקודה, דרך המדרש הראשון שמוביל שם את המחומה, ושם הוא אומר שמשה רבנו, הוא ידע למרות שבשמיים, שהוא ידע לקודש ברוך הוא, מאור ימי שבת, זאת אומרת, היה שם תמיד אור גדול ומופלא. למרות זה, אומר המהר"ל, משה רבנו אומר למדרש, היה יודע מתי זה יום, מתי זה לילה, איך הוא ידע? אם הוא לומד מקרא ומשנה. אז מסביר אמר על פי עקרון שאמרנו עכשיו, שכשהוא למד מקרא, המצווה היא שכלית, והשכל הוא דומה לאור. אבל תורה שבעל פה, הוא אומר בהמשך, שכל לא יכול להשיג אותה בשלמות. ולכן היא עמומה. העמימות הזאת זה דומה ללילה. לכן הוא הרגיש, משה רבנו, בעצם הלימוד, שפה לומדים דבר שהוא בהיר לחלוטין, והשכל פוגש את כל המציאות בצורתה הנקייה, ופה עכשיו זה רק איך זה מתיישם בתוך המציאות התחתונה של העולם הזה, אז אתה לא יכול לראות את הזכות של הדבר עצמו. אז לפי זה יוצא, לפי הסבר הזה, הוא תכף יביא עוד הסבר כבר, הוא קצת שונה, אבל לפי הסבר הזה יוצא, שכשאדם לומד תורה שבעל פה, הוא לא יכול לפגוש את הזכות המהותית של הדבר. הוא פוגש המון המון כלים, והמון המון בירורים יכולים לתוך המציאות, אבל הוא חייב לחזור לתורה שבכתב, לפסוקים, לבירור המקורי המתומצת, כדי לפגוש את ההערה האלוהית המופלאה הזאת של המצווה. אחרי זה הוא אמר ועוד, הוא נתן עוד הסבר ששוב, זה סעיף נראה לי כל זה בתוך הסבר השני של הפרק, התורה שבעל פה מתייחס לאדם, והאדם הוא גשמי. לכן הגשמי הוא זה שייך ללילה. התורה שבכתב זה לא שייך לאדם, זה שייך לציור השכלי האלוהי, ולכן היא שייכת ליום. אז פה זה פחות מצד אור וחושך, יותר מצד לילה ויום, זה אותו עיקרון, אבל קצת סביר אחר פה, או דגש קצת אחר, זה לא מצד העמימות אל מול הבהירות, אלא מצד הירידה למציאות אל מול ההופעה האלוהית. ההופעה האלוהית היא הופעה חדה, היא הופעה בהירה, זה שייך ליום ולאור, והופעה של המקבל שהוא גשמי, שהוא במהותו שייך לחומר, ומדובר על הופעה עמומה, זה שייך לחושך, זה שייך ללילה. ולכן, אומר המהר"ל, לפי זה אנחנו צריכים להרגיש, אנחנו לא במדרגה של משה רבנו, לצערנו, אבל היינו צריכים להרגיש מתי אנחנו לומדים תורה שבעל פה, מתי לומדים תורה שבכתב. זאת אומרת, היהודי שלא לומד שם קרבי אחד תרגום, נגיד, או אז הוא היה מרגיש, עכשיו הוא לומד תורה שבכתב, ואחר כך פתח את המשניות, אז הוא היה מרגיש, הוא לומד את התורה שבעל פה, משה רבנו כך הרגיש, זה כנראה, זה היה מקור נכון מהמקובלים, כתוב שלא ללמוד תנ"ך בלילה וכולי. אז יכול להיות שגם מקובלים מרגישים את הדבר הזה יותר מאיתנו. אז זה נראה שזה ההסבר השני של המהר"ל בפרק על היחס בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה מצד הירידה של תורה שבעל פה למקבל.
איפה זה במקום שהתורה שבעל פה כאילו סותר תורה שבכתב כמו עין תחת עין, ממון, אז זה כאילו קצת יותר בעין,
כאילו בכלל. כן, אז זה לא מטריד את המהר"ל רואים בכלל. נכון. זה יסביר אותו בפרק הבא, שבוע צדוקים. יגידו, מחרת השבת, שמעת לא יום טוב. רואים שהקושייה הזאת קצת המערה היא קושייה חיצונית ולא קושייה במהות. הוא גם יענה להם שם שכאילו, טוב, זה נחקר רגע לפרק הבא. אני אומר, זה שהמערה להזכיר את הקושייה הזאת לפרק הבא, רק מראה שבקעתו זה לא זה לא יטריד אותו בלמה יש שתי תורות.
כאילו, באמת רוב הדבר שאלתי זה לא כאילו סותר את הרשב. הרוב זה כזה דברים עלומים בתורה של בכתב.
הסבר שלישי שמביא המהר"ל, אז הוא מביא את המדרש, זה לא תנחום, זה מדרש רבה, שמשה רבנו אמר קדוש ברוך הוא למה אתה לא כותב את הכל, אז הוא אמר לו שאני לא רוצה שאומות העולם ישלטו בהם, לכן אני משאיר להם את המקרא ולכן את המשנה והגמרא. קודם כל צריך להתחיל מהסוף, פה אפשר לטעות במדרש הזה. ובין שכם פעם הסיפור שזה תמיד חכם, אני חשוב את האבו והיה זה הרבה זה, אבל אפשר לטעות פה במדרש הזה, לא יודע אם הוא טעה פה דווקא, שתורה שמכתב שייכת לגויים. זאת אומרת יש הנה ללמד את הגויים תורה שמכתב, כי ככה זה קצת נראה פה בסוף, אלא המקרא אתן להם בכתב, כן, סוף המדרש, והגדה ומשנה וגמרה על פה. וזה, המשנה והגמרא, הם עובדים של אומות העולם. אבל המהר"ל ברור שהוא מברר שזה לא, אני חושב. נראה לי שברור שהוא מברר שזה לא ככה. שתורה שבכתב היא גם ודאי שייכת רק לישראל. נגיד את זה בסוף. והתורה שבעל פה היא יוצרת בעצם את הנקודת החיבור המיוחדת. אז אולי אני מדלג רגע דף ונחזור, אבל בסוף הפרק הוא מביא גמרא, את המשך הגמרא בגיטין. ששם כתוב, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. אז המהר"ל מסביר שהמילה בשביל, כוונה על, הכוונה, אלא, אני צריך את המילה נכונה בעברית, על ידי. על ידי דברים שבעל פה, נראה לי ככה הסבר העברי שזה. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על ידי דברים שבעל פה. זאת אומרת, הדברים שבעל פה, הם בעצם מקיימים את הברית. זאת אומרת, המהר"ל בתבור השלישי, בא לומר שנתינת תורה זה לא רק מצד התורה, ולא רק מצד היישום המעשי של המקב ילך הוא לפי את התורה במציאות, אלא מצד החיבור לקדוש ברוך הוא. ואת עיקר החיבור לקדוש ברוך הוא אי אפשר לעשות על ידי תורה שבכתב, אלא החיבור מתבצע דווקא על ידי תורה שבעל פה. למה? כי תורה שבעל פה, אומר המהר"ל, הוא מביא שני הסברים, עכשיו עוד רגע אחורה למה שדילגתי, הוא מביא פה שני הסברים. הסבר השני הוא חוזר למה שהסברנו לפני כן, אבל לפני כן נראה שהוא, לא, לא יודע, לא מבין טוב, הוא מחלק עקרונית בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, או שהוא בא לומר, חייב שיהיה שני חלקים. חייב שיהיה חלק שכתוב, כן? למה לא הכל בעל פה, הוא אומר, בסוף העמוד, זה לא קשיא. בוודאי היה ראוי שתורה תהיה בכתב, כדי שלא יבוא שכחה. אז למה לא הכל בכתב? כי ככה רק דרך הבעל פה אפשר לארס ולחבר את המקבל אל הבורא. אז הוא לא מסביר טוב, לא יודע, לא רוצה אולי להסביר בשלב הזה למה יש חילוק בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, אבל הוא אומר, נראה שעיקר הסברו זה שברגע שזה לא בקלף אלא זה בפה האדם, אז ברגע שזה בפה של האדם, האדם הוא הפועל, האדם הוא המחובר, האדם הוא המתדבק. אחרי זה, אצלנו זה ברשות ג' אחרי חמש שורות, הוא אומר, ואפשר לומר גם כן, כי גם בעל הנתת מפרש את מה שהסברנו לסבר הקודם, כן תורה חיבור לאדם, אבל זה תורה שבעל פה, כי התברר כי התורה שבעל פה שם המקבל יותר. אז לכן, נראה שבעיקר הסבר פה זה להסביר שחייב להיות חלק שהוא בכתב, חלק שהוא בעל פה. חלק שהוא בכתב מצד הנותן, וחלק שהוא בעל פה מצד היכולת לקחת את המקבל ולרומם אותו למדרגת הנותן, על זה שהוא עובד בפיו. ואז הוא בא ומסביר שבעצם ולמה זה תורה שבעל פה, כי בלאו הכי תורה שבעל פה היא יותר שייכת, ואז יושב גם גם בהסבר השני יותר שייכת אדם כבל. אבל בעצם עיקר העניין לפי הסבר הזה, כשאדם עסוק בתורה שבעל פה שהיא מיוחדת לו, שהיא נעבדת על ידו, שהוא מתקדם ומשתלם בה כל הזמן כל הזמן כל הזמן, עד הוא מתדבק לבואו, חיבור ודבקות. ואז יוצא בעצם שתורה שבעל פה היא, על פי שלושת ההסברים, תורה שבעל פה, על פי הסבר ראשון, היא כל הזמן לא משתלמת, היא כל הזמן מתקדמת, כל הזמן דורשת עבודה, דורשת עמד, דורשת התקדמות, דורשת תנועה. ואז הסבר השני אומר, וזה בדיוק הדרך של המקרא, ואיך ליישם את החיים במציאות, שהמציאות שלנו היא מציאות תנועתית, כי איך העולם הזה בנוי. כי העולם הזה ברור בצורה כזאת של דינמיות והתפעלות והשתנות. אז עכשיו, התורה שבעל פה הזאת, היא המתפתחת ומשתלמת, היא מתאימה מאוד מאוד למקרא, ואיך ליישם את ההערות המופשטות, השכליות האלוהיות בתוך המציאות. בית שלישי ואומר, וזה בדיוק יוצר מציאות מיוחדת שבה המקבל הזה, שהוא עכשיו כל הזמן בתנועה, הוא עכשיו כל הזמן מתדבק ומתחבר, והוא כל הזמן עכשיו עסוק ביישום הזה, הוא דרך זה מתדבק ומתחבר בבוראו. לכן הוא אומר, המטרה היא לחבר דבק את האדם לתורה, ולא נקרא תורתו, כלומר של האדם, רק זה תורה שבעל פה. בסדר? אז התורה שבעל פה, שזה הביאור, שזה היחס שהאדם מבין אותו, אז זה מה שמחבר ומדבק אותו. ורק על ידי זה יוצא שהוא יוכל להתחבר ולהידבק גם בתורה שבכתב. זה הוא אומר בסוף הפרק, ב-10 או 12 שורות האחרונות של הפרק, הוא אומר לכך, זה מתחילת שורה אצלנו, אף אם לאומות העולם הייתה להם תורה שבכתב, לא נקרא שהאומות הנתקים חיבור לתורה. כן, א' הוא אומר, אפילו אם הייתה להם, משמע שאין להם תורה שבכתב. אתה לא רוצה את זה. יש לך? זה 10, לא יודע, 10 שורות. לכך, אף אם לאומות העולם הייתה להם תורה שבכתב, כן, היא כמה הייתה, משמע שאין להם. אבל גם אם הייתה, לא נקרא שיש להם חיבור לתורה. כי למה? כי אי אפשר להתחבר לתורה, כי אין החיבור הזה כזה שואב בעל פה. הרי אין להם תורה שבעל פה, שואב מיוחד ישראל בלבד. הרי התורה בכלל מיוחד ישראל. התורה בכלל, הכוונה גם תורה שבכתב, אין תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז לכן אומר המהר"ל, שכל התורה כולה, גם שבכתב, גם שבעל פה, זה לא שייך לגויים, זה שייך דווקא לישראל. והתורה שבעל פה היא פשוט זאת שיוצרת את היכולת להתחבר. אז פה קצת התחלף לנו, בשני הדברים הראשונים זה היה נראה יותר, שזה נעמי שבכתב לבעל פה. בדוגמה הראשונה זה מהיסוד אל הענפים המתפשטים, ובהסבר השני זה נראה איך זה יורד מן השמיים אל הארץ. בסדר? אז מה זה שני תנועות אופקיות? אבל שניהם באותו נקודה שתורש בכתב היא זאת שמזינה ומחיה את התורש בעל פה. פה בהסבר השלישי הוא רוצה לנו עיקרון קצת הפוך במי מועיל למי. תורש בעל פה היא זאת שמצליחה לגרום לתורש בכתב להיות מחוברת. זאת אומרת לאדם להתחבר את התורש בכתב. אז מצד החיבור לקדוש ברוך הוא נראה שתורש בעל פה היא עיקר הדבר ולא תורש בכתב. מצד הצורה בהסבר השני, ודאי שתורה שבכתב יותר גדולה היא הצורה, אבל צריך ליישם אותה. מצד השלמות, התורה שבכתב היא היסוד של השלמות, עכשיו אני צריך להשתלם מזה עוד ועוד. ומצד ההסבר השלישי, אני רואה שמגמת החיבור היא קודם כל יותר תורה שבעל פה, שיהיה יותר את החיבור, יהיה מיוחד לישראל, ודרכה האדם הולך ומתחבר לבוראו. אז זה שלושת ההסברים של המהר"ל פה בפרק, מצד, נראה פנימה, זאת אומרת, לתוך בית המדרש, לתוך היסודות שלנו. למה חילק כדי שברכו את התורה לשתי תורות, ולמה אחת בכתב ואחת כתובה בעל פה, ואחת נאמר בעל פה.
אוקיי, כן, יש בחינה לפה, כי הוא ברור שהתורה
הייתה
לישראל,
יש בחינה
שתורה שבכתב
יותר אוניברסלית, לא? זה פשט הדברים פה, אבל הכוונה נראה לי, הוא אומר שהם פשוט יכולים לגשת לזה, ומופיע לכולם. כתבו, כשיהושע נכנס לארץ, כתבו שהוא כתב את התורה והריטב, שיהיו לשון, מיד אחרי זה הוא פיסר אותה. זאת אומרת, זה רק היה, מצד זה אידאה עתידית מופשטת, זה כאילו אהבה מינה של פרק א' חושב, הקדוש ברוך הוא פונה לסב ישמעאל, פרק א', הוא אומר להם, רוצים את התורה? יש איזה אהבה מינה שיש איזה שייכלס כזאת, אבל לא, הם מיד לא רוצים אותה, כאילו, זה אותה אהבה מינה נסגרה מיד, אז יכול להיות שמצד הפוטנציאל העתידי יש איזה נקודה כזאת, אבל נראה לי שמצד השיטת המערב בפועל יוצא שאין להם שום שייכלס לתורה. גם זה לא יעזור להם יהיה לתורה שבכתב, כי זה לא יעזור לשום חיבור, לא יודע, כן יעזור, לא יודע, אתה לא יודע מה תפקיד תורה.
התורה שבכתב לא עסוקה אפילו שהיא, כמו שאמרה גם ברל אמר, אפילו שהיא מדברת על מצוות, היא לא מדברת על איך לעשות אותם, להלכות, למה היא עושה, מדברת על העקרונות. כל מצווה מגיעה בהקשר מסוים, כאילו המצווה הזאת נאמרה בזמן הזה, יש פה מהויות רוחניות, מהויות רוחניות. סתם, גם בלי, לא יודע, גם בלי קשר למה שאמרה אני מדבר פה, כאילו, נכון, מהויות רוחניות זה משהו שגם הגויים, הגויים עשו להם ללמוד תורה של מצוות. אבל העניינים של אמונה ושל קשר קדוש ברוך הוא, שם זאת אומרת, כאילו, זה שייך כאילו ללמוד רגע של כל בני נוח צריכים ללמוד, אחורה.
לא יודע. אולי.
אתה יודע מה שהאבא מבולוביץ' אמר שכאילו גויים צריכים ללמוד כאילו תניא, כאן צריכים ללמוד תניא. כי זה חסידות, זה לא עכשיו מצוות מעשיות. עניין של אמונה בקדוש ברוך הוא.
נכון, אני לא יודע, כאילו. אני לא אומר את זה פה. אני לא יודע. אתה רוצה שנחלוק עכשיו על הרב מלובביץ'?
לא.
כן, האחרים לא עסקו בזה כל כך, ולזרוק שיחת השבוע בכפרים ערבים.
כן,
אבל
לכאורה כאילו, כן, כאילו,
יכול להיות
שאנחנו לא עסקים
בזה
כרגע, זה לא התפקיד שלנו, אבל כן, יש עניין כזה.
יכול להיות שלעתיד לפה, הם יוכלו לקבל מהמהויות שלנו חלק מהם. בכל מקרה, בפרק הבא, פרק סמכתת, המהר"ל עכשיו נכנס לנושא אחר, בעצם, ברור אחר של אותו נושא, מה נגיד החוצה, כן? יש דוקים, יש בייפוסים, פה יש הקדמה ארוכה, אני אדלג עליה ברשותכם. אבל הוא אומר שפעם הוא נפגש עם איזה גוי אחד, שאמר לו, מה אתם רוצים לפסול לשייך חלוקות ומחלוקות, וצריכם מה? צדוק וביתוס, ואחר כך גם אל החכמים. אז הוא אומר גם הרב, צדוק וביתוס, אני בכלל לא מתרגש, זה שום דבר, זה סתם, זה כסילים, זה לא רציני. כי הם לא באמת מציעים פירוש למקרא. הוא אומר, אם חז"ל לא פירשו נכון, מה כן? לא יודע, לקרוא, כמו כל ילד בכיתה א', יכול לקרוא את משהו בתורה. זה לא הסבר רציני.
של הדבר הזה,
לגבי מחלוקות חכמים, אז הוא לוקח בשיטה הידועה בשם הרמב״ם, הרמב״ם אומר דבר כמה לפירוש המשנה, שבעצם כל המחלוקות לא עסוקות בעיקרי אמונה, אלא עסוקות רק בדברים פרטיים של שדה היישום. ופה באמת מביא את משל האילן.
וגם מה?
כן, כבר העירו בזה הרבה עקבות בהרמב״ם שם, האם אפשר להגיד ככה? אבל רואים שהרמב״ם אמר, וגם אמר על כך רוצה לומר, שאין מחלוקות עקרוניות, המחלוקות זה רק במצוות וההלכות הפרטיות.
גם הרב עצמו, בספר הזה, כאילו, דווקא המחלוקות הכי חריפות ביהדות הן מחלוקות בעיקרי אמונה.
כנראה שתקרים יותר ריקר.
המחלוקות של הרמב״ם ושל הרמב״ם, ושל המהר"ל עם הרמב״ם, ועם הברמנים, זה לא מחלוקות בעיקרי אמונה?
אני רואה שאלה. עכשיו לחשוב, כל מחלוקת, למה היא לא בעיקרי אמונה? אבל הם לא, כולם מסכימים שיש הקדוש ברוך הוא.
בסדר,
אומר העיקרים יש שלושה עיקרים, וכולם מסכימים.
אבל גם על העיקרים האלה לא כולם מסכימים איך זה בדיוק, מה זה בדיוק פתיחת המתים, ומה זה בדיוק שכר
ועונש. אז זה יהיה הפרטים לפי הבנת המערה. זאת אומרת, יש שכר המתים, מה הם שכר המתים? יש מערכות פרטיות. יש שכר ועונש, איך זה בדיוק מופיע? מה?
זה לא משהו שזה לא חשוב, הפרטים האלה. ביחס
כלל. אבל על מה אני
אסכים פה עליה? יש מחלוקת גם על המהות הזאת העקרונית שכולם מסכימים עליה, לא יודע אם מסכימים עליה, כאילו.
למה? מסכימים שיש את זה.
בסדר, כמו שהרב אמר פה, זה כאילו ברמז, שכולם מסכימים שקדוש ברוך הוא, יש מחלוקת אם יש לו גוף או לא, אז כאילו, אז כולם מסכימים.
לא יודע את הסוף באמת להסביר את זה, זאת אומרת, זה פולמוס גדול הדבר הזה, אבל כנראה שאמר, רק ככה מבין. שאלה אחרת אולי, למה צריך להילחם כל כך במחלוקות? אמר הרי מאוד חריף בחלק מהמחלוקות שלו, דברים מסוימים. זה לא בעיקרי אמונה, זה לא...
לא, אבל זה כאילו, שלא סיימו, זה לא שכל ה... זה לא בעיקרי אמונה, זה...
זה לא חשוב.
כן.
זה לא חשוב גם חוץ מעיקרי אמונה. כאילו, גם היסוד המעשי.
לא,
אבל
רואים שהמחלוקות הן הכי חריפות.
זה לא אומר שיש מחלוקות זה לא אומר שיש מחלוקות רבים ומעשיים מה שיש, שלוש עיקרים, ארבע עיקרים, חמש עיקרים זה לא יכול לקרות, שהם המזנת כאילו יכול להיות הדברים חשובים ו...
כן, זה יכול להיות שם, שאת אמרה דומה לסתת העיקרים כנראה שיש רק שלושה עיקרים זה יכול להיות שבאמת, שלושה עיקרים האלה הן מחלוקות משם אם יש לה גוף או אין לה גוף טוב, זה נושא מעניין לדון בו. המהר"ל ממשיך ואומר שצריך גם לענות להם, אבל למה יש תורה שבכלל תורה שבעל פה? הוא עונה להם שתי שורות פשוטות. זה מופיע אצלנו ברשת כתבה בעמודה הימנית, באמצע. עוד תשובות כמעט הפוכות. תשובה ראשונה הוא אומר, אם הכל היה נכתב, רוב בני אדם לא יכולים ללמוד תורה. מה לעשות, הם קטני השכל, איך ילמדו כל כך הרבה תורה? לכן נתן להם שורות תמצית. שאלה שנייה הוא אומר בדיוק הפוך, אם הכל היה נכתב, אז היה נורא רעיון, כי הכסילים היו לומדים את זה. אז נראה שכל הכסילים פה לא אנשים טיפשים, אלא אנשים רשעים. הם לא ספחלים. זאת אומרת, יש פה שתי בעיות הפוכות קצת, בעיה אחת יש כאלה שלא יוכלו ללמוד, בעיה שנייה יש כאלה שלמדו לא נכון, וזה ינתק את התורה ממקורה, והרבה מחלקות בישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא בכוונה נתן לכולם ללמוד חלק מסוים, אבל את הדברים מסובכים הוא השאיר דווקא ליחידים שכולם ישמעו להם וזה אומר זה כמו בית הדין הגדול לירושלים אחרת כל אחד יבנה לעצמו במה כל אחד יסביר לעצמו והכל יהיה הפקרות אחת גדולה אלא לכן חייב שיהיה תורה שתעבור דווקא דרך חכמים וזה הכרחי לתיקון ישראל וגם מה שחל בדורנו זה מאוד מסובך הדבר הזה כי דווקא בגלל שהכל הולך ומתפשט והכל הלך ונכתב עכשיו יש עידן המחשב אתה יכול להגיד כל דבר בכל רגע אז יש איזושהי תחושה כזאת, כן, גם שכלים, וגם יש תחושה כזאת, אני כבר צריך חכמים, כבר צריך בית דין הגדול, אני כל דבר יכול למצוא לבד. האדם מאבד את המהות
הזאת. מלאכותית עכשיו.
מה?
בינה מלאכותית.
הייתה את זה.
מה?
לא, היה איזה מאמר של הרבי נרמי, שמישהו אמר לו את זה, חוצפה אחד, אמר לו, אני לא צריך אותך לדבר את הרבנים, יש בינה מלאכותית. אז הוא כקיצור כתב איזה מאמר, אבל הוא כתב בסוף, שאומר, חלטתי לשאול את הבינה מלאכותית עצמה, אם היא יכולה להחליט את הרבנים. אז הבינה מלאכותית ענתה לו תשובה שלא. שהיא יכולה לעזור בהרבה דברים, למצוא מקורות וזה, אבל להחליף את ה...
עוד לא קם הגולם על יוצרו. הוא אומר המהר"ל, אחרי שהוא מסביר להם שני הדברים הללו, שהם לא ירצו לשמוע. למה לא ירצו לשמוע? כי הם אומרים שחכמים מוציאים ועוקרים את פשטי המקרא. הדוגמה שמשתמש, כמו שהזכרנו קודם, זה מוחות השבת ומוחות יומות. אז אומר המהר"ל, לא קשה. א', לא קשה, כי כבר הסברנו בפרק הקודם, שאם הכל ייכתב בפירוש, התורה לא תהיה במסע לישראל. אז לכן, דעו לכם שזה שיש פשט. חכמים רמחד מהפשט, זה בכוונה ככה. בכוונה ככה, כדי שלא הכל יופיע לכולם. זה ביור אחד שאומר להם. אבל אומר להם אחר כך, ויותר עוד מזה, יש לנו זה 10 שורות אחרונות של השתי דבר. ויותר עוד מזה, הוא אומר, שוודאי יש פה דברים רמוזים עמוקים בדבר. כי הם חושבים שתורה, זה כמו שהם מבינים אותה, וזה עברית פשוטה כזאת, אם הם לא מבינים שתורה זה לא צריך להיות. ולכן זה שתורה נכתבה במחרת השבת, זה לא רק כדי שהם לא נכתב ככה, זה לא רק כדי שהם לא ידעו את התשובה האמיתית, אלא זה בא לרמוז דברים עליונים. פה הוא אומר, הוא מסביר באופן פשוט, שההסבר המהותי של השאלה הזאת, זה ששבת זה הופעה של שלמות. הופעה של שלמות, זה מה שצריך להופיע באומה הישראלית, לפני שהם יוצאים ממצרים, או תוך כדי שיוצאים ממצרים, לכיוון הר סיני. לכן אם היה כתוב מחרת יום טוב, זה נכון טכנית, כמו שהם רוצים לשכלים. אבל זה לא היה מבטא את המדרגה העליונה שצריך להגיע אליה. ברגע שהיא הייתה מחרת השבת, אז התבהר הנקודה השלמה שצריך לאכול. אז זה שני דברים שנותן להם, אבל לקראת סוף הפרק נראה שהוא רוצה לסיים באיזשהו מוסר עקרוני בדבר הזה, והוא אומר ככה, ועתה בינו עוד בערים בעם עושים את התשכילו, זה עמודה וחצי האחרונות, ופה הוא חוזר לפרק ב', שבפרק ב' של הספר אמר על המער, שחיטים צריכים תיקון לעשות אותם, שהם מתוקנים לאדם, וכל מה שדבר שיש להם בראשית צריך תיקון וכו'. אומר המער בעצם מה שהתכוונו שמה, זה לתורה שבעל פה לחכם שעדיף מנגד. שתורה שבכתב זה כנגד הנביא, תורה שבעל פה זה כנגד החכם, וזה מה שראינו בריקוד פרק ס"ג ביחס בין רבי עקיבא לבין משה רבנו. עכשיו מסתדר לנו גם שאם אתם זוכרים פרק ב', זה נזכר פה, זה פה מסור שרשע, אם הוא נאבק שם רבי עקיבא. כן, בדיוק רבי עקיבא הוא אומר שמה מה גדול ממה, שבא לדון איתו על המילה, אז בדיוק רבי עקיבא הוא זה שמלמד אותו שמעשה אדם הוא גדול מההופעה האלוהית הראשונית, כי האדם עשה שם את המציאות. אז אומר המהר"ל מכאן כלל עקרוני, שתלמידי החכמים הם צריכים ללכת ולפתח את העולם על ידי בירור התורה. ואם התורה תישאר בלא הפיתוח הזה, תישאר בעצם בצורה גולמית. כמו שמעשה בראשית הוא נברא בצורה גולמית, אמנם הכל שלם, אבל הכל גולמי. וזה חייב ללכת ולהתפתח. אז אם אתה עכשיו לא תמתק את התאומות ולא תתחן את החרדל, לא תתחן את, את החיטים, אז אתה עכשיו תשאיר את העולם בצורה גולמית. אז הכל שם, הכל קנו שם, אבל לא פיתחת את זה, לא השלמת את זה, לא הופעת את זה לפועל. זה תפקידה של תורה שבעל פה. לכן הוא פונה בעצם לצדוקים ולבטוסים וכל האנשים האלה חסרי הדעת. הוא אומר להם, כמו שלא יעלה על הדעת להשאיר את העולם בצורה כזאת, אם השנה הרבה כבר תורה שבעל פה, כך לא יעלה על הדעת להשאיר תורה שבכתב בצורתה גולמית ככה, בלי הפיתוח המתבקש ללכת ולהופיע אותה בצורתה השלמה. אז זה מבחינתו העניין העקרוני שבו מסיים שני הפרקים הללו, שמעבר לתשובות הטכניות שאפשר לענות לצדוקים ולשיטות האלה, יש פה עניין מאוד מאוד מהותי, שזה אולי גם מתאים אלינו, הבירור הזה. פה הוא לא מסביר למה תורה שבכתב נכתבה, תורה שבכתב לא נכתבה, פשוט מסביר שחובה שהיה לגבי תורה שבכתב, שהיא המעשה בראשי, שהוא המעשה הקדמון, הגולמי, חייבים ללכת ולפתח אותו, ולכן הוא חוזר פה לחכם עדיף מנביא. זה מקביל קצת לסוף של הפרק הקודם, שבו הסביר שתורה שבעל פה היא זאת שבעצם יוצרת את החיבור שבעזרתו אפשר לחבר את התורה שבכתב. אז הוא אומר, בעזרת החוכמה הזאת, האדם שהוא שכלי ויש בו יכולת לתקן, אז עכשיו הוא מברר והוא מזכך והוא הולך ומופיע את כל הבירור הגדול של התורה שבכתב, ובלי שזה עובר דרך דרכו של האדם, אז הכל יישאר חסר ערך ואין משמעות. זה יחידה אחת, סמכת סמכתת, זה יחידה אחת של שני פרקים ששייכים זה לזה. וכל זה נחשב חלק מי, אמרנו, שורה של 20 פרקים שעסקה בעצם בבירורה של שלמות התורה, אמרה ברד מצד נצחיות התורה, מצד מה, איך התורה הופיעה, וכו' וכו'. אז גם זה חסר לכאורה, אם יש תורה שבעל פה, יש לך חיסרון בתורה שבכתב, כמה שמלן שתורה שבכתב במקומה עומדת, תורה שבעל פה תפקידה, תפקידה שלה, והתורות משלימות אחת את השלימה. פרק עין, הוא עומד לפני עצמו, ונראה שעניינו זה ממש פרק סיום קלאסי של, של הספר.
נערים לתורה.
מה?
כן,
אתה עזב את
הנושא. בסוף הראשית זין, פה לפני פסקה השמאלית, לפני בפרק כמה, אומר, תשנח בחלקך, ותדע כי כתריך גדול מכתרם. כאילו, הוא מפרגן למי שהגיע לפרק עין, אומר לו, לא יודע לברורים, אז תדע, אתה במקום טוב כזה, פונה לקורא.
כן. אבל בעיקר הנושא של הפרק זה בעצם להגיד מה נשאר לנו, עם כל התפארת העצומה הזאת, אחרי שירדנו מעלתנו. זה אומר המערל, יש שלושה דברים שחסר לנו מאוד מאוד. אחד זה המלכות, שתיים זה המקדש, ושלוש זה עבודת המקדש, את הקורבנות. ששלושת הדברים הללו, הם אינם איתנו. יכול היה גם להגיד נבואה, אבל נבואה כבר הסביר לרוב הפרקים הקודמים, שחמדתי נביא, עושה לתפקידו של החכם וכו'. ולכן נראה שהוא נוקט פה שלושה דברים, שהם מאוד יסודיים, ואין אימנו עכשיו בגלותנו את הדבר הזה, וזה כל התפארת הגדולה הזאת. אז אומר המערל, שבעצם שלושת הדברים הללו הם כן איתנו. המלכות, הסיבה הראשונה, שהתורה היא בעצם מניעה את המלכות. אחר כך, כשהוא מביא את הגמרא בברכות, זה מסביר שהתורה, שם הוא מדבר ספציפית על ההלכה, היא זאת שבעצם מחליפה את המקדש. חליפה ממש, כי בסוף הקטע הזה, לפני שהוא עובר לגמרא במנחות, אז הוא אומר, התורה בגלותנו מקום מקדשנו. זה ממש מקום המקדש שלנו, אני רוצה להבין את זה. והתורה היא בעצם המלכות, התורה היא בעצם מקום המקדש. אז הוא מביא את הגמרא במנחות, החלק השלישי של הפרק, את השיר המיילות, אז שם הוא מסביר שהתורה היא עבודת הקורבנות. אז לכן זה נראה פרק סיום קצת במובן הזה של תורה, אין לך שיעור רק התורה הזאת, יש שבא לכל ערכה וגודלה של התורה, ואיך התורה היא סדר המציאות, ואיך התורה מופיעה את הכל, והכל מופיע דרך התורה, בתפקידה של התורה וכולי. אז אומר המערל בעצם, בפרק האחרון, גם אנחנו בצרתנו הגדולה פה בגלות, יש לנו תורה, והיא מחזיקה לשלושת הכתרים עליו. הדבר הראשון שהוא מסביר זה בי מלכים ימלוכו, מי גדול, הממליך הוא המלך. אז אומר המערל, זה שאתה רואה מלכים במציאות, זה לא באמת מלכים, זה מריונות לתלכות. נדמה להם שהם המלכים, לא יודעים בעצם שמה שמניע אותם לעשות כך או כך זה הופעתה של תורה ומציאות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים למלוך, אנחנו צריכים לעסוק בתורה. זה מה שאמרת בסוף הקטע, כתרך גדול מכתרם, שהתורה היא בעצם הכתר האמיתי. כמו שהוא אומר שאם יש מלך, אז הוא שם תחתיו שרים, אז כל שר בטוח שהוא מי יודע מה, אבל בעצם רק מוציא לפועל את ההחלטות המלכותיות העקרוניות בתוך הנקודה שלו. אז כך הוא אומר, זה שיש מלכים במציאות, הם בסך הכל מוציאים לפועל את רצון נותן התורה, או רצון עושה עוסקי התורה. אז בעצם כשאנחנו עוסקים בתורה, אשר יש לנו תורה, אז אנחנו בעצם אלה שמשפיעים על מה יעשה המלך. אז המלך חושב שהוא עושה מה שהוא רוצה, אבל באמת הוא לא יודע שהוא עושה רק מה שהמלך שמעליו, הממליך שלו, שזה התורה. לכן הוא אומר, התורה היא מעל המלכות, התורה היא מעל הכהונה, התורה היא כמובן מעל המלכים של המוסרים, מושלים, כל אלה שמושלים בכל מקום ומקום. זה הכל בעצם הופעה של תורה. וזה המערל מעודד אותנו הרבה לעסוק בקטע הגדול הזה, שזה מה שיניד גם את כל הבעיות המלכותיות, הפוליטיות, הכלל עולמיות, שכשתורה תיישר את המלכים הללו, אז עליו אחרי הכל יצא שם. אחר כך נכנס המערל יותר פנימה, ואומר, אבל אין לנו מקדש. במערל יש מקדש דרך הופעת התורה, 400 של הלכה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נבדל. לנבדל אין מקום בעולם גשמי, זה לא יכול להיות. אין הגשמי והנבדל לא מסתדרים ביחד. אין ראוי שיאמר בדבר רוחני שהוא גשמי. לא יודע אם פה רומז לנצרות ולהראות את המדברים שלהם, אבל הכוונה אין, הדבר הרוחני לא יכול להופיע בתוך המציאות שלנו. אז איך הקדוש ברוך הוא הופיע בכל זאת במציאות? איך הוא ישרה שכינתו בציון? בתוך המקדש. המקדש שהוא באמצע העולם, ישראל באמצע העולם, המקדש באמצע ישראל וכולי, הוא הופעה נבדלת רוחנית בתוך מציאות גשמית. זאת אומרת, יש הוויה רוחנית בתוך עולם גשמי. כך אומר המהר"ל לתאר את הגדרת בית המקדש. כשחרב בית המקדש, אז לכאורה הסתלקה שכינה, אז אין עכשיו הופעה רוחנית בתוך המציאות, אז אומרת הגמרא, זה לא נכון. שמאז שחרב בית המקדש, יש לקדוש ברוך הוא בעולמו ארבע עמוד של הלכה. למה דווקא הלכה? אז אומר המהר"ל שההלכה זה איך הולכים בתוך המציאות. ההלכה היא זאת שמופיעה את התורה עד הנקודה התחתונה של הגשמי. אז התורה זה החיבור, ההלכה, התורה דרך ההלכה, זה החיבור בעצם של איך מופיע ההוויה הרוחנית בתוך המציאות. אז כשיהודי לומד הלכה, הוא בעצם לומד איך הרוחניות מופיעה בתוך העולם הזה. אם אתם זוכרים בסוף פרק י' ד', שם הוא דיבר על נר מצב תורה או פרשת דרכים וכולי, הוא אמר, פרשת דרכים, שם כתוב בגמרא שמחיק שמת עלי מדי לכתה, ב-20 שבועות האחרונות של פרק י' ד', למרזות הפרשת דרכים, מחיק שמת עלי מדי לכתה, הוא הדרך שהוא לא חרשים. ההלכה היא דרך ישר ודרך האמת, אבל אם אינו מחיק שמת עלי מדי לכתה, אף אגב שגם הוא תורה, זאת אומרת, אני עוסק בדברים אחרים בתורה, אבל לא בזה, אין זו מדרגה אחרונה מיוחדת. מה זה מדרגה אחרונה מיוחדת? זה נדמה לי כוונתו להראות איך ההופעה האלוהית הנבדלת יורדת עד תחתיות הארץ. בית המקדש הוא ירד ונתיישב לנו כאן בלב ליבה של האומה. הוא לא ירד רק רקיע אחד, רק שני רקיעים, רק חמישה, הוא ירד עד המדרגה האחרונה מיוחדת. זאת אומרת כל אחד ואחד בעולם הגשמי יכול לפגוש את ההערה הרוחנית הזאת של בית המקדש. אז כך זה גם כשאדם לומד תורה, עושים בו הופעות נבדלות, אבל זה לא הופעות נבדלות ששוכנות בארץ. כשאדם לומד הלכה, שזה אולי סיעה של תורה שבעל פה בעצם, לפי מה שהסברנו מפרק תמכת, להסביר לנו איך המהות הציורית השכלית יורדת לתוך יישום מעשי בפועל, אז כשאדם עושה בהלכה, הוא בעצם ברור של המדרגה האחרונה, איך כל עולם הנבדל, מצליח לרדת לתוך עולם גשמית, זאת אומרת יש פה הוויה נבדלת שהיא לא נוגעת בגשמית. דיברנו על זה עכשיו קצת שם עוד לפני פרק ד' אפילו, ג' ד' ש' ב', שכשאנחנו יודעים על נבות נזיקין, אנחנו לא יודעים דין עם השור. אנחנו יודעים מה התורה מתייחסת אליה, מה הוויה האלוהית שמופיעה דרך השור הזה שאותה אנחנו פוגשים. אבל הכוונה היא זה לא עולם גשמי בכלל, כשאדם עומד הלכה הוא לא עסוק בעולם גשמי בכלל בכלל, הוא עסוק בנבדלות האלוהית, איך היא מופיעה, השגה נבדלת כזאת, איך היא מצטרפת לתוך העניינים הגשמיים, זה הופיע דרך המקדש, כשאין לנו מקדש, הופיע דרך הלכה. לכן אמרנו שבסוף הקטע, ממש בחמש שורות האחרונות, הוא כותב את זה, והתבאר לך כי התורה בגלותנו מקום מקדשנו. זה ממש גופה מקום מקדשנו. ואין העניין תולה במעשה מרכבה ומעשה בראשית. זה לא עיסוק מעשה מרכבה ומעשה בראשית, זה לא יחליף את המקדש. רק ההלכה בארבע אבות נזיקין, ארבע שומרים וכולי, זה רק שהוא עומד שם למשהו סתם. עד כאן מהלך שני של המהר"ל, שבעצם אומר לנו התורה היא לא רק המלכות, היא לא רק מניעה את המלכות, היא לא רק המלכות האמיתית, אלא היא גם מקום המקדש, כאשר אדם עסוק בתורה הוא המולך, כאשר אדם עסוק בתורה הוא נמצא במקדש, או בונה את המקדש, או מופיע את המקדש. ואמר הדבר שלישי, כמו שהתורה מקום קשה, כך תורה רבנו חוכן. פה מסביר לנו שני הסברים. החלק הראשון שהוא מסביר זה מצד הפרט, והחלק השני מצד הכלל. החלק הראשון מצד הפרט אומר שקורבן זה קרוב לחיבור של אדם חטא. אדם אחד חטא, יצא, התרחק, אז הוא מביא עכשיו קורבן, אז הוא חוזר ומתקרב. אז עכשיו אין לנו עבודת הקורבנות, איך נתקרב להשם? שהוא עוסק בתורה. שהוא עוסק בתורה אין נמצא אחר, כי הוא הצטלק את הגוף, ולכן הוא יכול לחזור ולהתחבר, להידבק ולהתקרב אליו יתברך. אז אנחנו עכשיו בעזרת העיסוק בתורה, פועלים פעולה מקבילה לעבודת הקורבנות. בדרך כלל רגילים לומר שתפילה היא המקבילה של הקורבנות, כמו רואים במהר"ל שמסביר שהעבודה היא מעשה הקורבנות ולא התפילה. נכון, ככה יותר נראה פה במהר"ל בדבר הזה, שהתורה באופן פרטי קודם כל, ואחר כך הוא אומר זה גם באופן כללי. נמשיך עכשיו את הגמרא, אותה גמרא במלאכות ממשיכה ואומרת, אמר רבי יוחנן, אתם דרך כלל עוסקים בתורה בלילות כאילו עוסקים בעבודה, ואחר כך כתוב שם בגמרא, מיכאל שר הגדול עומד על הזבח בנוי, מקריב עליו קורבן. אז אם שמתם לב, הוא אומר פה מלא פעמים, לא ספרתי בדיוק כמה, את הביטוי העלול שב אל עילתו. מה שאומר אותו כמעט כל משפט שני באיזשהו שלב. על ידי המלאך שבת עלול עם ישראל, כאשר העלול שב אל עילתו, כל זכר חוכמה ועניין הקורבן, שהוא השבת העלול על העילה, וכן הלאה וכן הלאה, לא יודע, אומר, זה ממש עד סוף הפרק, כאילו בסוף הפרק ממש זה חוזר שוב עוד פעם, כל הזמן אומר את הביטוי הזה, השבת העלול אל עילתו. זאת אומרת, מה עושה הקורבן, באופן כללי עכשיו, זה לא מדבר עכשיו על אדם פרטי, אלא כשהאומה הישראלית עוסקת בעבודה, אז זה פועל פעולות מופלאות למעלה, עד כדי כך שיש המזבח בנוי מיכאל שר הגדול, זה המלאך, זה הופעה הכללית כזאת, מיכאל שר של ישראל, הכפן הכל ישראל, אז יש פה השר הכללי של ישראל, מקריב קורבן, וזה משיב את ישראל לקדוש ברוך הוא. אז זה לא רק עבודת הקורבן הפרטית, שהאדם מתרחק ומתקרב, אלא בכלל עבודת הקורבן הכללית, כל שחלק גדול, לא יודע להגיד רוב, וחלק גדול עבודת הקורבנות במקדש, זה לא היה עכשיו של פרטים שחטאו. זה היה קורבנות ציבור, עבודה כללית. אז הקורבנות הללו, זה התקרבות גדולה של כל המציאות אל הקדוש ברוך הוא. אבל אין לנו קורבנות, איך נתקרב לקדוש ברוך הוא? אז זה העיסוק הכללי בתורה. תלמידי חכמים שעושים בתורה, דווקא בלילה בעיקר. כן, שהלילה אמרנו, זה הזמן שבו המקבל הולך ומתחבר, זה החשיבות הזאת של לימוד תורה בלילה. שאז מצד המקבל, המקבל הולך ומתחבר, אז האומה הישראלית הולכת ושווה אל אלוהיה. ולכן תלמידי חכמים עסוקים בזה, כאילו לאו דמידה שבימיהם. הם בעצם משיבים את המציאות אל עילתה. אז במובן זה אומר המהר"ל, על אף שזה נראה שהמציאות מאוד מאוד חסרה, ובעצם היא לא פועלת. אנחנו לא מולכים בעולם, אנחנו צריכים להביא את הצדדים המעשיים. ואין מקדש בעולם, הקדוש ברוך הוא לא נמצא עמנו. אין לנו קורבנות, אנחנו לא נוכל להתקרב אליו. אומר המהר"ל, את כל זה עושה תורה. תורה היא כוללת את הכל, ולכן היא בעצם עכשיו פועלת את כל המציאות הגדולה הזאת. נכון, בין שאר מסביר את זה בעירת סוף התפילה. שיבנה את המידה שמירה בימינו, ותן חלקים בתורתך, ושם נעבודך. כן, שיבנה את המידה שמירה בימינו, זה הנקודה השנייה בפרק. ובסוף של הרצון, ושם נעבודך בירק מעולם של קומיות, זה חלק השלישי של הפרק. אבל שם יש משפט מיותר באמצע. כי יבנה את המידה שמירה בימינו, ותן חלקים בתורתך, ושם נעבודך. מה הקשר שם חלקים בתורתך, שם לאמצע? אז עכשיו הרב מסביר שכל מיני התורה יראה אחרת, שיהיה בית מקדש, אבל התורה לא שלמה כרגע. אבל פה המהר"ל רוצה לומר שהתורה עושה את כל ההחלפה הזאת כרגע. יכול להיות שהתורה תתעלה עוד יותר, שגם יהיה בית מקדש, אז גם התורה תתעלה עוד יותר. אבל כאן אנחנו רואים שהתורה היא ממש ההופעה הזאת כרגע. בניין המקדש של רבי ימינו, שאי אפשר כרגע לבנות לצערנו, אז התורה היא המקדש. ושם לעבודה בירה, זה ממש התורה היא עבודה. ובזה מסיים המהר"ל, שאנחנו כשאנחנו עוסקים בעבודה, נראה לי זה מסתכל שאמרת יוסי, שגם לזה פה, אז לכך תלמידיך מיוסקים בעבודה, נבנה את המקדש מהם, ואנחנו משיבים את העלול העילה, והיא רצון, שמנה בית המקדש של רבי ימינו, והרבה להשם יחד ראשון, כי בעולם שונים קודמוניות, אמן. תם ונשלם לבוא לעולם. שואלים הטוב חלקנו, שזכינו עוד את הספר הזה,